חרדה, אנחנו לא נדבקים בה ברחוב. לא הלכתי ומישהו עשה לי אפצ'י ואני סובל מחרדה. חרדה באה בגלל סיפור. אולי התחילה בגלל העבר שלנו, אבל היא קיימת בגלל דפוסי חשיבה ועניינים אחרים ופחדים והתמודדויות שלנו. ופה זה העניין, השאלה איך אנחנו חווים אותה, איך אנחנו מתייחסים אליה. כלומר, יש לי פה קושי, קושי מאוד גדול, אבל ההתמודדות איתו, תפתח אותנו, תפתח אותי, אותך, את כל מי שמתמודד איתה, לעולמות מטורפים. לכן בעיניי, גם מי שסובל מחרדה זה לא קל לשמוע, חרדה היא מתנה.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? אז עומר, האם חרדה היא איזה מפלצת רעה שאנחנו צריכים לנצח, או שיש איזה אמת עמוקה יותר לגבי התפקיד שלה בחיים שלנו?
פתחת עם שאלה שאני אוהב מאוד מאוד, שאלה מאוד מאוד חשובה, אני חושב, כי בסוף יותר מהכל במוח שלנו, העניין זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. המוח כולו בנוי על נרטיב, לא על הדבר שקורה, אלא אנחנו חווים את הדבר שקורה. אז כן, חרדה זה סיוט, בסופו של דבר זה מפלצת מאוד מאוד מפחידה, קשה לתאר את זה במילים, כי זה לא רואים אותה כלפי חוץ, והיא קשוחה. היא קשוחה, זה לא משנה אם זה התקף חרדה או חרדה כללית, זה לא משנה אם זה חרדת נהיגה או חרדה חברתית, או תחושות כלליות, זה מאוד מאוד קשוח. היא מגיעה ברמות שונות, וגם מי שחווה ברמה 2-3, עדיין זה לא מאוד מפחיד, בוודאי ברמות הגבוהות יותר. אבל זה לא משנה, זה סובייקטיבי. יחד עם זה, חרדה, אנחנו לא נדבקים בה ברחוב. לא הלכתי ומישהו עשה לי אפצ'י ואני סובל מחרדה. חרדה באה בגלל סיפור. אולי התחילה בגלל העבר שלנו, אבל היא קיימת בגלל דפוסי חשיבה ועניינים אחרים ופחדים והתמודדויות שלנו. ופה זה העניין, השאלה איך אנחנו חווים אותה, איך אנחנו מתייחסים אליה. כלומר, יש לי פה קושי, קושי מאוד גדול, אבל ההתמודדות איתו, תפתח אותנו, תפתח אותי, אותך, את כל מי שמתמודד איתה, לעולמות מטורפים. לכן בעיניי, גם מי שסובל מחרדה זה לא קל לשמוע, חרדה היא מתנה. חרדה היא מתנה, יותר נכון להגיד, הדרך שצריך לעשות בשביל באמת לפרק אותה, בשביל באמת לצמוח ממנה, שווה את כל המאמץ.
אז מה שאתה אומר לי בעצם שהחרדה, אנחנו באידיאל, במטרה, זה להפוך אותה להזדמנות.
חד משמעית, בטח לא מלחמה ודברים כאלה, כי אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל להילחם בחרדה זה טעות, כי זה להילחם בפחד זה דבר מאוד מאוד קשוח, היא בהחלט הזדמנות. היא בהחלט הזדמנות לגלות למה נוצרה לי חרדה, וברגע שאני מבין למה, ומקבל את זה ועושה את השינוי, זה הזדמנות להרחיב את התודעה, להתמודד עם הפחדים, להרחיב את מי שאני כעומר. זה לקחת כדור נניח, זה בסדר גמור לקחת כמובן כדור לפעמים, זה מקל, אבל זה לא זה העניין. בן אדם שרוצה לצמוח ולהתפתח, יש לו מכשול, יבין למה המכשול, למה זה קרה. כשאנחנו מבינים למה, זה התפתחות מטורפת, אז בהחלט הזדמנות.
אז בוא נגדיר בעצם מה התפקיד של חרדה בחיים שלנו.
בפשוט, חרדה היא בסופו של דבר להבין את המחסומים שלנו. את החסמים שלנו, את דפוסי החשיבה שלנו, מה עוצר אותי בחיים. כשנבין מה עוצר אותי בחיים ונפרק אותו, נדע לצמוח גבוה יותר, חזק יותר, לצמוח זה לא דווקא, זה בנפש, זה בבן אדם שאני, זאת אומרת, זה לא דווקא בתוצאה בחוץ, זה בוודאי יכול להגיע גם לתוצאות מאוד מאוד חזקות בחוץ, אבל זה קודם כל כל בן אדם, בעיניי, בן אדם בטח ששואף לצמוח ושל להיות מאושר, מה זה לצמוח? בסוף שיהיה לך חוסן מנטלי, להתמודד עם שערות, שיהיה לך טוב בחיים, שגם אם אין לך הרבה דברים פיזית, אתה עדיין יכול להיות מאושר, כל זה יכול לקרות רק אם אנחנו מפרקים את הפחדים שלנו, את החוסר ביטחון, את הצורך בשליטה, או את הפחד מחוסר שליטה. שם החרדה בדיוק נמצאת.
חווית בעצמך שנים ארוכות עם חרדה. אתה מספר על זה באתר שלך, ברשתות החברתיות. אני רוצה שתשתף אותנו ברגע הכי נמוך שהגעת אליו. איזה רגע שסוף סוף צעק, זה מספיק, ושלח אותך למסע להיות היוצר של חייך.
הלוואי וזה היה ככה, האמת זה לא היה ככה לצער, לצערי, שמחתי, אתה יודע, בדיעבד הכל נראה נורא יפה, ואני יכול לספר הרבה סיפורים בדיעבד, בסוף זה לא באמת עבד ככה, לא היה לי איזשהו רגע, שאמרתי אין, זהו, כמו הגיבור בסרט, של אני לא יכול יותר, ואני חייב לפרק הכל, ואולי אם היה הייתי מתעורר מוקדם יותר, כי אני עד גיל, איזה גיל 32, 33, משהו כזה, זה לא שלא עשיתי דברים, עשיתי טיפול פסיכולוגי הרבה, או כמה טיפולים פסיכולוגיים שלא כל כך עזרו, חלקם עזרו יותר, חלקם עזרו פחות, אבל לא משמעותית פרעת החרדה, נשימות, קורסים לעמידה מול קהל, עשיתי, וקראתי המון, לא עזר, להפך זה עוד יותר מתסכל, אני אוהב לקרוא, יודע לקרוא מהר, בעמוק, ואז אתה קורא ולומד עוד חומר, ואתה רואה ששום דבר לא עוזר לך בעצם, אז אתה די מרגיש דפוק, כאילו ששום דבר לא יעזור, וזה בא לידי ביטוי בכל מקום. זאת אומרת, בזוגיות שלי, במשפחה, בחברים, ביום יום, אתה יושב וכולם נראה לך צוחקים ונהנים, ואתה מרגיש בתוכו דביל, לא שווה כלום, שאין מה לאהוב בי ואין שום דבר טוב בי, ובגלל שהחרדה אצלי הייתה יותר כללית, זאת אומרת, לא היה התקפי, היה התקפי חרדה, אבל מעט, אז זה גם לא אירוע כל כך קיצוני, שאתה נדבק עם הגב לקיר, אתה כאילו מרגיש, אין לך אנרגיה, אין לך חשק, אתה עצוב מאוד הרבה פעמים, יש כאבים בגוף, יש קשה לישון, אבל זה כאילו משהו שאתה, לצערנו, במהלך השנים מסתדר איתו. לא היה איזה משהו, לא היה איזה אירוע אחד קיצוני, היה אירוע שאני מגדיר אותו כקיצוני, אבל גם אחרי שהוא קרה, באזור גיל 30, לקח לי עוד איזה שנה להתעורר. אז זה לא באיזה משהו, עד שבאיזשהו שלב הבנתי בסוף, שהסתכלתי לחברים שלי מתפתחים וצומחים, וכאילו, שטוב להם בזוגיות, טוב להם בהורות, והיה לי את הכל, כאילו, זוגיות טובה, וחמותה לי בת זוג מדהימה, אנחנו נוסעים עוד רגע 25 שנה, והיא אישה מדהימה, וגיא, הבת הגדולה שלי נולדה, כבר לפני הרבה זמן, שבוע שעבר התגייסה לצהל.
וואו.
זה טורף לגמרי. כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל כלפי חוץ, דברים קורים, ואתה תקוע במקום, וכל הזמן חושב שאתה אפס, ושאתה לא שווה כלום, ושאין לך אנרגיה לשום דבר. ולמזלי, החלטתי, פשוט החלטה של, שהתבשלה במשך כמה חודשים, לקחת את החיים בידיים שלי, לא משנה מה. לעשות את זה לבד. הבנתי שאם אחרים לא עזרו לי, זה, אני אעזור לעצמי לבד. זה היה סיוט, וזה היה שווה כל רגע.
תשמע, זה מעורר השראה, אני ממש רוצה לדעת מה עשית שם בתהליך כדי לצאת משם, זאת אומרת, מה היו הצעדים שעזרו לך, כי לעשות תהליכים כאלה לבד, זה קשה.
מאוד, מאוד, זה השורה התחתונה, זה מאוד קשה, ולכן לא לעשות את זה לבד. אתה לא רוצה לדעת מה עשיתי, כי זה סתם יותר, כי עשיתי המון דברים לא נכונים, ועשיתי המון דברים שגויים, ואתה יודע, כי זה בסוף היה ניסוי ותהייה. כי אמרתי, אוקיי, אני בחור חכם, אני מבין עניין, אני אותו סוג של אוטודידקט וזה, אבל כל הדברים האלה לא עוזרים לי, אז כאילו, אז ניסיתי הרבה דברים, למדתי הרבה שיטות, למדתי המון המון, אני עדיין לומד כל הזמן, 20 שנה בערך אני כבר לומד רצוף, תקופות יותר, תקופות פחות, אבל תמיד תמצא אותי לומד משהו, וגם מתרגל, ומניתי עצמי תוכנית אימונים מטורפת, וזה, ונסיתי לראות את ווים אוף, באיזה, באיזשהו כנס שלו בחול, שעשות אמבטיות קרח, והייתי בהמון סדנאות, והתחלתי ללמוד על המוח המון, עשיתי המון המון דברים, למדתי בעצם איך המוח שלנו עובד, זה עיקר הדברים, העולם שלי, ואז משם, לא זוכר כבר איך זה התגלגל, נחשפתי לבודהיזם, התחלתי ללמוד בודהיזם המון המון שנים, עכשיו יש הבדל בין התיאוריה לבין הפרקטיקה, ומאוד התחברתי לדבר הזה שנקרא בודהיזם, כי זה בסוף דרך חיים, אז המון המון התרגל, ועשיתי המון המון דברים, תמיד אומר אנשים בתהליכים שאני עושה, שהם מה שנקרא, אני סבלתי 4 שנים, בשביל שהם יסבלו במרכאות 3-4 חודשים, זה בערך לקח לי 4 שנים, אבל כשעובדים עם מישהו, זה תמיד ההצעה הראשונה ששואלים אותי, חבר או משהו כזה וזה, תמיד לקחת עוד מישהו שילווה אותך, כי זה פשוט לעבוד, לעשות זה לבד, זה פשוט, זה קשה מדי, זה לא שווה את הקושי, כל דבר, אנחנו לוקחים היום מאמן או יועץ או משהו כזה, אז בחרדה לבד, לא מומלץ.
אני כל כך מסכים איתך, ואני חושב שאם יש משהו, שאנשים, אני רוצה שאנשים יקחו מהפרק הזה, זה, לדעת ללכת ולבקש עזרה, ולעזר במישהו אחר שיודע איך לעבור את זה.
בול. זה אגב, כאילו, עזרה זה כאילו מילה מקטינה, אבל לא, זה דבר. אני רוצה עכשיו ללמוד לצורך העניין תחום מסוים, אני אחרי לי מישהו ללמוד אותו, בכל דבר שהוא, למה לא? זה לא דבר קטן, זה דבר גדול.
לפני בערך 2 עברתי תקופה לא פשוטה בחיים. עברתי משברים, אני חושב כמעט בכל התחומים. בזוגיות, בעבודה, עם הילדים, שרק הגיעו ועשו לי איזה מהפך בחיים, בחברתי, הכל פשוט נפל עליי, ואף פעם לא חוויתי חרדה, היו לי חרדות כאלה מינוריות, לפני דברים חשובים, לפני דברים שאני מפחד או חושש מה יקרה, אבל זה הביא אותי למצב שזה היה פעם הראשונה, שחוויתי התקפי חרדה, ותקשיב, זה היה מטורף, זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה, זה כאילו אתה לא אתה, אתה פשוט לא אתה, אני יושב בבית שלי, שוכב בסלון, כי אין לי כוח לכלום, ופתאום אני מרגיש שאני לא מצליח לנשום, נכנס להתקף על זה שאני לא, שקשה לי לנשום, מפחד, שאני לא יודע, קורה לי משהו ואני עומד למות, ואני לא יודע אפילו למה. זאת אומרת, אני יושב שם ואני לא יודע לשים את האצבע, ולהגיד מה עכשיו הטריגר הזה, שגורם לי להרגשה הזאת בגוף. אז כמובן שלמדתי, ברוך השם, הרבה כלים לאורך החיים, שעזרו לי להתמודד עם אותו רגע. אחד מהם היה נשימות. שבאותו רגע ראיתי שזה קורה, התחלתי להגיד לך שזה עזר באותו רגע, ופתר הכל, לא. ממש לא. זה הקל. אשתי, שתהיה בריאה שהייתה לידי, ועזרה לי ותמכה בי, ושיתפתי אותה, וזה הנה, לשתף. שיתפתי אותה, מה עובר עליי, מה אני מרגיש, מה אני חווה עכשיו. להגיד לה מה אני צריך גם. זאת אומרת, זה ברמה שאני יודע להגיד לה כבר מה אני צריך כדי להירגע, והיא ידעה לתת לי את זה. כמובן שעוד תהליכים בחיים ודברים עזרו לי לעבור את הדבר הזה, אבל זה משהו שממש קשה לקמת אותו, קשה להסביר אותו במילים, ואיך פותרים דבר כזה?
אז קודם כל, השאלה שלך הייתה יפהפייה, זאת אומרת, רק משמוע את השאלה, נתת פה, אני חושב, הרבה מאוד כלים לאנשים ששומעים אותנו בשביל להבין מה זה קצת יותר טוב, אז אני קצת אפילו הגע בשאלה לפני התשובה. כמעט כל מי שמגיע לחרדה פעם ראשונה, הרי לא מכיר אותה לפני זה, אתה לא יושב עם החבר'ה ואומר, אחי, הייתה לי חרדה אתמול, זה דבר שלא קורה כמעט, כאילו, זה אנשים קצת נבוכים אפילו לדבר על זה, למרות שזה לגיטימי לחלוטין, אבל באמת, התחושה היא שזה, חרדה צריך להגיד, וזה אנשים הרבה ממלחיץ אותם, שאומרים לי, שמע, אין לי את החרדה הזאת, כמו ששומעים שחרדת נהיגה, או איזה טלטלה, או זה שהכוונה כמובן להתקף. היא מגיעה גם בצורות יותר מתונות יחסית מהתקף, כי התקף זה בלגן שלם, אבל גם המתונה, מה שנקרא חרדה כללית, זה רע מאוד, זאת אומרת, זה לא צריך, יש טריפה ויש נבלה, שניהם שיט אחד גדול, בקיצור, ואז המשפטים תמיד יהיו, אני לא אני, או אני מרגיש שאני מקבל התקף לב, או כי התחושה היא ממש פיזית, חרדה היא פסיכוסומטית, פסיכו של הנפש, סומטי של הגוף, היא פסיכוסומטית, אז התחושה הפיזית היא מאוד מאוד קשה, או התחושה שאני משתגע, זה באמת מטורף, ואז הנטייה היא, לנסות לחזור לשליטה, ולנסות כזה הפחד מאובדן שליטה, בדיוק פה בא לידי ביטוי, ואז איך זה קורה, ואתה נכנס פה לאיזשהו לופ, שפחד מאובדן שליטה, ואז אתה גם נלחץ מהסימפטומים עצמם, בדיוק כמו שתיארת, דוגמה קלאסית להתקף חרדה. נקודתי יחיד, אבל קשוח מאוד מאוד, באמת קשה לתאר את הדבר הזה, עשית כמה דברים נכונים, נשימות הן לא פתרון, אבל בהחלט יכולות להקל, להתייעץ עם הבת זוג, או לשתף את הבת זוג, זה דבר מדהים, הלוואי ויותר אנשים יעשו את זה, הרבה מאוד אנשים נבוכים מזה, ברמה שאפילו לא משתפים את בני זוג, ומשתפים חלקי, לכם יש זוגיות מצוינת, וזה שמענו ככה, עשינו שיחה קטנה לפני הפודקאסט הזה, מעולה שיש זוגיות טובה, זה בסיס להכל כמובן, לא צריך לפחד לשתף, לחלוק, זה לא, זה משהו יוצא דופן, אבל כן, כמו שאמרנו קודם, צריך לטפל בזה. עכשיו צריך להבין, חרדה היא תמיד סימפטום, היא תמיד תמיד סימפטום, זה לא משנה איזה חרדה אנחנו סובלים ממנה, היא תמיד התוצאה ולא הבעיה עצמה. כלומר, אם זה התקף חרדה, יש לו סיבה. אם זה חרדה כללית, יש לה סיבה. הסיבות לחרדה הם יהיו דפוסי החשיבה שלנו. אם זה הפחד מאובדן שליטה, או צורך בוודאות, זה בגלל דרך שאנחנו מחנכים את המוח שלנו. כי המוח, ברמה הכי פשוטה, לכולנו יש מוח, והמוח עובד אוטומטי 24/7, קצת לפני שאנחנו חיים ועד הרגע שאנחנו מסיימים את החיים פה. והמוח הוא מכונה מאוד מאוד מתוחכמת, שעובדת כל הזמן. אם אנחנו מנהלים אותה או לא שולטים בה, היא תשלוט בנו. אם אנחנו מחנכים את המוח, לפחד, לצורך בשליטה, שהופכי שלו זה פחד בחוסר שליטה, או לצורך בוודאות, שהופכי שלו זה פחד בחוסר וודאות, כי ככה המוח עובד, פחד זה הרגש הכי בסיסי. אם אני עושה משהו מאוד מאוד חזק, אני למד את המוח שהצד השני שלו זה משהו שאני מפחד ממנו. ככה זה חוסר ביטחון. זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי. חרדה צומחת בדיוק מהמקומות האלה. ולכן עבודה אמיתית זה לא על נשימות, או דברים כאלה שיש כל מיני תרגילים שעושים נשימות, או 5-1, שזה להתבונן בדברים, זה בסדר, זה להקל, אין שום בעיה. אבל בסוף, אם באמת רוצים לא רק לפרק את החרדה, אלא לפרק את הסיבה שיצרה את החרדה, שם העבודה. לכן העבודה היא דרך חיים, ולא איזה משהו נקודתי.
מה שאני לקחתי עכשיו ממה שאמרת, שנראה לי מדהים, זה שאם אנחנו חווים את החרדה, היא נובעת מחוסר שליטה וחוסר ודאות.
פחד מחוסר שליטה, כן.
זאת אומרת, אני... תוך כדי שאתה אומר את זה, אני מבין איפה הפתרון גם, שזה, הרי כשעולה החרדה, אין לי שליטה, ואני רוצה לקחת שליטה, כי זה לא אני, כי אני לא שולט, ואני חושב שהפתרון פה זה בעצם בלשחרר שליטה, ולא לנסות לתפוס את השליטה. אתה מבין?
זה נכון, אבל אתה מדבר על אירוע מאוד נקודתי. זאת אומרת, קודם כל, אתה בן אדם ברמה מאוד גבוהה, ואתה מאוד מיומן בזה, ואתה חי את הנושא של עצמך והתפתחות. צריך להבין שמי שסובל מחרדה לא כאירוע ספורדי, נקודתי, כמו שהיה לך, אלא מי שסובל מחרדה מתמשכת, אז בסוף היא באה ממשהו. כלומר, נניח צורך בשליטה מאוד גבוהה, הרי איך זה עובד? זה לא איזה משהו, מאוד פשוט לתאר את זה. אם אני מתכנת את עצמי, את החיים שלי להיות בשליטה, להיות בוודאות, להיות פרפקציוניסט, כמו שדיברנו קודם, חייב שהדברים יהיו כמו שאני רוצה. אז זה ברמה העמוקה של המוח, המוח ההישרדותי שלנו, שהוא, אין שם קוגניטיביות, אין שם חשיבה קוגניטיבית, זה חוויה. ואם אני חי חוויות, אז זה חוויה של שליטה, או חוויה של חוסר שליטה. ואז מה בעצם קורה? אני חייב לשלוט, נניח, או חייב ודאות. בעולם שלנו אנחנו יכולים לשלוט במשהו, או להיות בוודאות על משהו, וכל אירוע של חוסר ודאות מייצר לי סטרס, ועוד סטרס, ועוד סטרס, עד שבשלב מסוים רמת הסטרס מספיק גבוהה, בשביל שתיווצר חרדה. זה בעצם העניין, זאת אומרת, זה לא חוסר שליטה כשהיא אמירה כללית, זה פשוט נובע מזה שאני כל הזמן חווה חוסר שליטה, ואני חס לסטרס מזה, עוד ועוד ועוד, עד שזה מתפתח לחרדה. כשיש את האירוע עצמו, אם זה התקף חרדה וחרדה כללית גם, עבודה אחרת לגמרי, אז עקרונית זה נכון, זה לקבל שזה המצב כרגע. שזה המצב, שחרר, אתה בהתקף חרדה, תשחרר את זה, אל תלחם בזה, שוב, יש כל מיני תרגילים קטנים שיקלו, אבל המהות היא שני דברים, אחד, שמי שהגיע לחרדה בגלל פחד מאובדן שליטה, יהיה לו מאוד קשה לשחרר בזמן החרדה, וזה גם מאוד קשה לדבר לעצמך, שאתה נמצא בתוך כל המעגל הזה, וגימל העבודה היא ביום-יום בכלל, לא בחרדה עצמה, וזה הכי הכי חשוב להבין, חרדה באה לסמן לך משהו, היא כמו נורא בדשבורד, אם זה פחד מאובדן שליטה, העבודה היא ביום-יום, אחרת מה החוכמה עכשיו לטפל שהבעיה, שיש לך נזילת מים, השנייה תטפל בנזילה, שים איזה פלסטר, אבל לא תטפל במקור הנזילה. המקור הוא ביום יום, זה תהליך שלם ומרתק, זה לא לשחרר בהם באופן מוחלט, אבל לדעת ליצור הרבה יותר איזונים, לא לשלוט בחוץ, לשלוט בפנים.
זה מאוד מתחבר לי לרפואה האינטגרטיבית, שבעצם כל מחלה, כל בעיה וחרדה, זה אחד מהם, זה איזשהו בעיה, איזשהו סימפטום, שנובע ממשהו פנימי שאנחנו צריכים לפתור.
חד משמעית. חד משמעית, והלוואי שאנשים היו מסתכלים על רוב הדברים בחיים שלהם ככה, זה תמיד הבחוץ מעיד על משהו בפנים.
אז אנחנו יודעים שרוב התוכניות לטיפול בחרדה בעצם מטפלות בסימפטומים, לא בשורש הבעיה, שזה מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. עכשיו, אם החרדה היא רק סימפטום, כמו חום לדוגמה, אז מה זה המחלה שגורמת לחרדה? ואיך אנחנו מזהים אותה לפני שהיא מופיעה?
מחלה ודברים כאלה, זה מושגים של העולם המערבי, זה לא, זה, אני לא מטפל, אני לא אוהב את המושג מטפל, גם החוויה שלי, לא חושב שזה נכון לכל אחד לעבוד עם מטפל, אני מלמד אנשים איך לעבוד עם המוח, כי בסוף זה דרך חיים, החרדה בדיוק זה העניין, הסימפטום שלה, זה חרדה, זה כל הסימפטומים, זה יכול להיות סימפטומים פיזיים מאוד קשים, זה מועקה בחזה, ודופק גבוה, וכאב ושרירים, יש איזה 30 סימפטומים שונים, צפצופים באוזניים, תשטוש ראייה, מיגרנות, קושי בנשימה, גולה בגרון, יש פה חבילה מאוד מאוד יפה, נדודי שינה כמובן, סליחה, של סימפטומים, כמובן המנטלי, המנטלי הוא מאוד קשה, כי זה פחדים מאוד גדולים, מחשבות אורדניות מאוד מאוד קשות, מחשבות אורדניות בחרדה יכולות להיות, פחד מאובדן שליטה, פחד שאני אעשה משהו לאחרים, פחד שאני אעשה משהו לעצמי, פחד מנטייה מינית, זאת אומרת אם זה גבר שנמשך לנשים, אז אני מפחד שנמשך לגברים או אישה, שוב אין עם זה בעיה, זה רק החוויה כמובן מהפחד מאובדן שליטה, שגם זה אנשים מאוד נבעלים, מה אולי יש לי נטייה מינית ואני לא יודע, זה רק הפחד מאובדן שליטה, לא שיש עם זה בעיה שוב, אבל הפחד הוא מזה שהוא מפחד לאבד שליטה או אי, אלה סימפטומים, אבל בסוף העבודה עצמה, כמו שאמרת, יש נניח שיטות אחרות שמתעסקות בחרדה עצמה, CBT, חשיפות ודברים כאלה, זה בסדר. אבל בן אדם שבאמת חפץ לעשות שינוי, צריך להסתכל על עצמו כבן אדם. אם זה קרה, למה זה קרה לי? למה אני כל כך צריך שליטה? למה אני חסר ביטחון? למה אני צריך ודאות? זה נכון שזה התחיל מהעבר, גיל 11, 12 וכן הלאה, אבל זה לא כזה רלוונטי, השאלה מה קורה היום. ופה אני תמיד מזמין אנשים לבוא ולהתבונן על החיים שלהם. לא קשור לחרדה. כמה אתה צריך שליטה בחיים? אם זה עושה לך טוב השליטה, והרבה פעמים מגיעים להם מנכלים, סמנכלים, אומרים לי, אומר, מה זאת אומרת, תראה איפה הגעתי בחיים עם השליטה, תראה איך זה, אומר, לא נכון, אין בעיה, שליטה זה דבר טוב, במינון מסוים, אבל השאלה מה המחיר? מה המחיר? איזה מנכל שאמר לי, טוב, אותו סיפור וזה, שליטה, ובטח, ואומר, תראה אותי, ואתה תסתכל עליו בחיים, אתה לא תראה אותו כאילו כאיש במרכאות חרדתי, ספורטאי, וזה נראה מצוין, כולו קריזמה, וזה, בתוכו פחדים מטורפים כתוצאה מהחרדה. שתחלנו למפות, איפה השליטה נוכחת אצלו בחיים, הוא פתאום מסתכל, אני מספר לך את זה, ואני מספר לך את התמונה, שהוא כאילו היה, מה? כאילו מין באלה מעצמו, רודף אחרי הילדים לחבות החשמל, חייב שהכל יהיה מסודר, לא יכול להזיז שמאלה ימינה מהסיסטם שלו, הכל מתוכנן עם חברים, לאיזה מסעדה הולכים, מה עושים, אומר, פתאום מסתכל לחיים שלו, אומר, וואו, אומר, כל דבר כזה, אקסל, זה אני זוכר, אקסל לברצלונה, וטסו לטיול, טיול לחול, אומר לי, אין, כל שעה אני מתוקטע, כל שעה אני מסודר, הכל, כאילו, אין לו שום גמישות בחיים, שאין לך שום גמישות בחיים, זה לא כל כך כיף, במחת הזרימה, השחרור, הפלואו בכלל, זה לא קיים, מסתכל על זה, פתאום אומר לי, וואי, אומר, אתה יודע, אפילו לא הייתי מודע לכמה שהשליטה מנהלת אותי, זה דוגמה קלאסית לדרך, ולא יודע להתעסקות, זאת אומרת, החרדה, שוחה ככל שתהיה, למד אותו על הדרך שלו.
אתה רואה מאות מקרים של חרדה, בשנה. אני רוצה שתף איתנו את המקרה הכי מטורף. איזשהו מקרה שגרם לך להגיד, וואו, המוח שלנו כל כך משוגע. ומה למדת מהחוויה הזאת, ששינה את הגישה שלך לגבי חרדה?
המקרה הכי מטורף. אני קורא דברים, רואה דברים מאוד מאוד קיצוניים, צריך להגיד. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי כאילו, איך אתה עובר את היום-יום, ודברים כאלה, כי אני שומע באמת דברים מאוד מאוד קשים ביום-יום, אז זו זכות גדולה בשבילי, צריך להגיד. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה, זה הייעוד שלי, דיברנו על נושא של ייעוד, זה...
כן, רואים.
הזכות להיות בנתינה לדבר הזה, שמתקשר לך מישהו בשתיים בלילה, או זה או ביום שישי, וזה קצת מרגישים לא נעים, או הרבה לא נעים, ואתה עוזר להם, זה באמת נתינה הכי גדולה שיש. אז אני אספר על מישהי שאני מאוד מאוד גאה בה, כי זה מישהי מייצבת שלי, והיא אישה מדהימה שהייתה במקומות מאוד מאוד חזקים לפני החרדה, ואני לא אתאר את הנסיבות, אבל התחילה לחרדה אחרי שהיא תקופה לא פשוטה בחיים, היום היא גאה ככה ומספרת את זה בכל פעם שאנחנו בקבוצות, אז היא משתפת את הסיפור שלה בקבוצות וזה, היא הגיעה למקומות שבן אדם לא אמור להיות בהם, בן אדם לא אמור להיות בהם חת הנפש שלה, הייתה בגיהנום, הייתה באופל, במקומות הכי קשים שיש, בפן הפיזי, שהיה לה התקפי חרדה, היא לא מסוגלת לזוז. יש לנו ברמה הסורדותי, זה fight, freeze or flight, אני גם מצמצם בתיאורים, כי אני מניח שמי ששומע את זה, סובל מסוג של חרדה, אז אני לא אתן משקע יותר מדי רעיונות לראש, אבל היא לא הייתה מסוגלת לזוז, היא נכנסה לפריז אגרסיבי, כלומר הגוף ממש לא יכול לזוז, היא לא הייתה מצליחה לדבר, זאת אומרת זה ברמה... ועוד יותר קשה מזה, אבל אני לא אתאר, ברמה הפיזית מאוד קשה, כאבים מתמשכים מאוד מאוד קשים, ממש סבל פיזי מאוד גדול, שבתור מישהי שהייתה מאוד חייבת שליטה, גם החוויה עצמה שככה היא חובה ולא מצליחה לטפל בזה, גם זה יוצר תסכול בפני עצמו, וזה החלק הקטן של החרדה שהייתה, שהיא סבלה, כי החלק הגדול היה בראש. בראש, מלבד העובדה המאוד מאוד מתסכלת, שלמרות שהיא אימא לשני ילדים, ואישה עובדת, בחירה בתפקיד שלה, לא הייתה מסוגלת לצאת מהבית, תריסים מוגפים ברמה הזאת, היא לא הייתה מסוגלת לפתוח את התריסים בבית, לא יוצאת לשום מקום מהבית החוצה, והמחשבות בתוך הראש, זה הגיהנום בהתגלמותו בתוך הראש. זאת אומרת, זה שדים מטורפים, זה פחדים נתפסים, זה תחושה שהיא ממש הולכת ומשתגעת, הולכת ומאבדת את זה. הטלטלה מאוד גדולה שזה עובר יום אחרי יום, ויום אחרי יום, ויום אחרי יום, ונמצאת פשוט בבור, כי בסוף שאנחנו רואים שמתחיל להיות שחור, שאנחנו רואים שחור, אז המוח רואה יותר ויותר שחור, זה נקרא tunnel view, יותר ויותר רואים את השלילי, יותר ויותר את הלא טוב, והגיע למקומות מאוד 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 רעים בחיים שלה, בוא נגיד ככה, שבפעם הראשונה שנפגשנו, בכלל התחיל לעשות תהליך, רק בגלל שיש לנו חברה משותפת, אחרת היא לא הייתה מוכנה בכלל, להודות שהיא צריכה עזרה, אגב למרות הקושי הזה, פעם הראשונה שנפגשנו, היא דיברה איתי בטלפון, היא הייתה בשום פנים ובאופן, לא הייתה מוכנה לפתוח זום, שאני לא אראה אותה, וגם לתוך התהליך עוד לפתוח זום ולצאת החוצה, אז פעם אחת נגיד היה להיכנס לסופר, לקח לה 3 שעות להיכנס לסופר, לשבת באוטו, להחליט נכנסת או יוצאת כאלה, ועוד ועוד דברים, אבל היום היא במקום אחר לגמרי, זה החלק החשוב לסיפור.
בוא תתאר לי איפה היא היום?
היא היום אישה מאוד שונה, היא אומרת את זה על עצמה, אני לא הכרתי אותה מן הסתם לפני החרדה, אבל היא הייתה מאוד בקונטרול כזה ובשליטה, ובעניינים היום הרבה יותר זורמת, והיא בעיקר מודה על כל רגע, היא לא רצה לשום מקום, היא מאוד עדיין שואפת רחוק ומתקדמת וסומחת, אבל היא, בהרבה מאוד רובדים, היא לא בן אדם אחר, היא בן אדם הרבה יותר, במקום הרבה יותר טוב ממה שהייתה לפני זה, כי בסוף השליטה והוודאות שהיו אצלה מאוד מאוד חזקים, זה היה מנגנוני הגנה, כמו אצל רובנו, אין להם היום שום פוזה, שום מסכה, והיא לא מנסה להוכיח שום דבר, היא פשוט אי, והיא אף על זה.
מעורר השראה. דיברנו הרבה על השראה לפני זה.
נכון, אולי לא סתם זה הגיע שם.
יפה, איזה כיף, נראה שאתה עושה אחלה עבודה.
תודה.
אז אנחנו שומעים שבטיפול בחרדה יש הרבה גישות, והזכרת את זה גם מקודם. מיינדפולנס, טיפול, CBT, ואתה לעומת זאת מזכיר, והזכרת גם מקודם, פיזיקה קוונטית, בודהיזם, ויהדות שהם בארגז כלים שלך. מה הכלי, שהוא בעיניך הכלי הטוב ביותר, הכי לא צפוי, שאתה משתמש בו כדי לפרק חרדה, ואיך זה עובד?
יפה, אז אני לא אגיד אם הכי לא צפוי, אבל שאלה מצוינת אגב, אני כן רוצה לתת כלי מאוד מאוד פשוט, שנמצא אגב ולא סתם גם בבודהיזם, גם ביהדות, בכל מקום, במקום של צמיחה, והוא נקרא התבוננות. מאוד מאוד פשוט. עכשיו רק אני אדגיש לפני זה, לפני שאני אסביר, זה לא עניין של הכלי לפרק חרדה, כי התוצאה היא פירוק חרדה. בסוף מה שאנחנו עושים זה מייצרים דרך חיים, שאני לומד לשלוט במוח שלי, לשלוט בתחושות שלי, המוח שלנו, מחשבות זה בערך 10% ממנו, משהו כזה, זה הקורטקס מה שנקרא, זה ה-common sense, הוא 10% מהמוח, אנחנו נותנים המון המון נפח למחשבות, שזה תכלס 10%. רוב המוח, זה המוח העמוק יותר, סאב-קורטקס, מערכת לימבית, שזה 90% מהמחשבות, מהמוח שלנו. 90% זה רגשות וחוויות. זה קודם כל, ולכן שאנחנו עושים לעשות עבודה על המוח, זה לא על המחשבות, אלא על החוויות שלנו, על הרגשות, על התחושות, וזה עולם שלם שאני מתעסק בו בתהליך. מהות העניין, זה לא לפרק את החרדה, זה בעצם ליצור דרך חיים, שאני לומד לשלוט במערכת ההפעלה שלי. תחשוב מה זה, מוח, אף אחד לא למד איך להפעיל אותו, זה הזוי זה. אבל שילמוד איך להפעיל אותו, למוח יש הרבה דברים טובים, והרבה יכולות להביא הצלחות מטורפות, ויש לו גם בגים, ויש לו תקלות, יש לו ממש תקלות מובנות, שצריך להכיר אותם. ויותר מזה, אם לא מנהלים את המוח שלנו, הוא מנהל אותנו יופי.
כן.
וגם בלי חרדה, מחשבות שליליות, ולראות את הלא טוב, ולמה לא מוצלח, ולמה אחרים טובים יותר, והוא יודע יופי של סיפורים לספר, כי רוב המוח בנוי על פחד. מוח הישרדותי, לב ליבו של המוח בנוי על פחד, כי פחד הרגע ששומר עלינו. יש הרבה מאוד מנגנונים אוטומטיים, שמייצרים מול פחד, מחשבות שליליות וכן הלאה, גם בלי קשר לחרדה. ולכן הכלי המרכזי, שלפחות בהתחלה להשתמש בו, זה מה שנקרא התבוננות, שבעצם לבוא ולהסתכל, להיות מודע יותר. כל פעולה שאני עושה, קמתי בבוקר, זה פעולה טכנית, היא לא מעניינת להתבונן בה. אבל קמתי בבוקר וראיתי שאני ישר לא מחוייך, או קמתי בבוקר וראיתי שאני זועף, זה כבר תובנה. זה כבר אני לומד את עצמי, אני כבר לא איזשהו אוטומט ופועל, אלא אני ראיתי את הילדים וישר הייתה לי מחשבה, שמתי לב שהייתה לי מחשבה, שאין לי חשק לעשות עכשיו סנדוויצ'ים לילדים. אז כבר אתה במקום שאתה לא פועל באופן אוטומט, אלא שם לב לדברים.
אתה יודע שזה קורה לי?
או.
זה קורה לי. יחסית הרבה. קורה לי ש... זאת אומרת, שמגיע איזה רגע שאני לא רגיל לחוות אותו, כמו שאתה מתאר, נגיד קמתי בבוקר עצבני, עם הילדים אני חושב, זה הדוגמה הכי טובה, אני קם בבוקר ואני רואה שאין לי סבלנות אליהם. אין לי סבלנות להתארגנויות, לזה, בואו נלך לאוטו, בואו נתלבש בו זה, ואני רואה שאני מאבד את זה. ואז אני עושה את ההתבוננות הזו.
יפה.
זאת אומרת, אני פתאום, כשאמרת את זה, זה התחבר לי, אני כאילו עוצר רגע, ואני אומר לעצמי, רגע, עידן, אתה בדרך כלל לא ככה, אתה בדרך כלל לא מגיב בצורה כזאת, מה קורה היום? מה אתה צריך לעשות? ואז אתה יודע, אני עוצר רגע, לוקח הפסקה אולי, אולי עובד פחות באותו יום, אולי עושה קצת נשימות, עושה משהו שעושה לי טוב. אני, כשאמרת את זה, ככל שאני יותר מתעמק בזה, אני רואה שדווקא השתמשתי בכלי הזה, בלי לדעת.
אז זה מגניב, טוב, אתה עוד בינם של התפתחות, אז גם בלי לדעת בדיוק, אתה עושה את זה אינטואיטיבית, אבל קח את זה למקום יותר, שיעזור לך אפילו יותר, תשתמש במושג שמתי לב ש. שמתי לב שהיום קמתי בבוקר, ואני פתאום חסר סבלנות לילדים. אז קודם כל זה בסדר. הדבר הראשון בכל שינוי זה לקפל שלפעמים אנחנו לא להיט. לפעמים אנחנו מפספסים, ולפעמים אני גם רוצה להיות אבא, פצצה וזה, אז וואלה, לפעמים אין לי חשק. אבל אז שאלת לך שאלה, שזה בעצם השלב הבא של ההתבוננות, שאלה, למה? מה קורה? למה אני חסר סבלנות? האם כי אני מת לעבוד? האם כי אני רוצה להיות עכשיו רווק והם מתעולל? האם כי אין לי חשק פשוט לילדים, אני כאילו חוסר סבלנות פשוט מובנה? זאת אומרת, תנצל את זה לשיעור. הרי מה קורה? רוב האנשים, אם הם עצבניים, אז יריבו ונסו לתותקים, או דברים כאלה, או יריבו, נגיד, ישלימו, ימשיכו הלאה. זה סתם בזבוז זמן של מתנה. חנוך דאון כתב ספר, החיים בתקופה קשה. אני חושב שצריך לקרוא לחיים גן משחקים. כי בסופו של דבר, לא כזה משחק, לא כזה קל, אלא ככל דבר זה הזדמנות לשחק איתו, לראות אותו. אם אתה קם בבוקר, ויש לך חוזר, ואתה רואה שלא בא לך ילדים, תשאל את עצמך, למה? ואז מה שקורה, החוסר סבלנות פתאום הופך לשיעור. לבן אדם שרוצה להתפתח כמובן, כן. אתה יכול לבוא ולהגיד שבדברים טובים שקורים לנו בחיים, זה נעים לנו, זה עושה לנו טוב, עושה אותנו מאושרים, עושה אותנו שמחים. דברים לא טובים שקורים לנו בחיים, לא בשיפוטיות, לבוא בטוב, לקחת את השיעור. ואז כל דבר בחיים הוא הזדמנות לשחק עם עצמנו ולהתפתח. ברגע שתבין למה אתה חסר סבלנות, נניח שזה חסר סבלנות, כן? אז תבין גם איפה זה בא בעוד מקומות בחיים, ואיזה דפוס מניע את זה. ואז יש לך פה שיעור לצמיחה מהקטנטנים שלך.
כן, אין לך מושג כמה שיעורים אני מקבל על בסיס יומי. כן, כן, אני מאוד מתחבר לזה, ויוצא לי לעשות את זה. בחלק מהמקרים אני מצליח, כמו שאתה מתאר, ואפילו להבין מאיפה זה מגיע. אם זה פתאום היה לי, לא ישנתי טוב בלילה, או שמתי לב שבימים שאני מתאמן בבוקר, כי אני אוהב להתאמן מוקדם, מוקדם מאוד בבוקר, ואז אני מגיע הביתה אחרי האימון, לארגן את הילדים, אז אני בטוב, בימים שאני לא מתאמן, אני אחרת. פתאום אני יודע גם לשים את הטריגר על מה עושה לי טוב ומה לא, או אם היה לי איזה ויכוח עם אשתי, שפתאום משפיע על הכל, או קרה משהו בעבודה שמלחיץ אותי, וזה נמצא מאחורה. זאת אומרת, באותו רגע אתה אפילו לא יודע שזה הטריגר, אבל אם אתה עוצר, כמו שאתה אומר, אתה עוצר רגע ומתבונן, אתה יכול להגיע לשורש.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, רק תשים לב למשהו אחד, אם נפנה ככה את השיחה אליך קצת.
כן.
כי דיברנו קודם על ההפסקת קפה שאתה עושה, ועל ההיאחזות בקפה, אבל פה מה שאתה מתאר זה מה שקרה ההיאחזות, זה להיות תלות בהרבה דברים חיצוניים. בזה שיהיה לך בסדר עם אשתך ואין ריב, או יהיה לך שעשית את האימון בזמן הנכון, או שמשהו איקס אחר קרה, ואז אתה מרגיש טוב. כלומר, מה תיארת פה? אשתי, החדר כושר או משהו אחר, משפיע על המצב רוח שלי. כלומר, אתה אוטומטי לוקח משהו חיצוני, שמשפיע עליך. עכשיו, ברור שזה דורש תרגול, אבל העניין הוא להסתכל על מה שקורה. אז רבת עם אשתך, זה לא כיף. אני מאוד אוהב את חמותה, וגם לפעמים יש לנו ריבים, וזה לא כיף. וגם, או, אז לא עשית אימון בבוקר, זאת אומרת, אתה לא רוצה שמשהו חיצוני ינהל אותך. זה מהות ההתבוננות. ופה אנשים מפספסים. זה גם שהזכרת קודם, מיינדפולנס, אז זה לא מיינדפולנס, זה להיות ברגע הזה. להיות ברגע הזה, זה אמירה מאוד מאוד כללית, היא לא פותחת מודעות, זה לא זה, זה קודם כל להתבונן, להבין את הסיטואציה, ובמקרה שאתה מתאר, אתה יכול לראות פה תלות קלאסית, זה השתוקקות לאימון, אני חייב להיות עכשיו לעשות את האימון שלי, אין, תיארת קודם על הקרוספיט, אתה כאילו בשגעת, כל מה שאתה עושה, גם אנשים פה לא רואים, רואים בעצם, לא רואים את כל החדר, נראה יפה, פה כל מה שאתה עושה זה באקסטרים, כאילו בהכי טוב שיש, צריך עניין של להבין שהמציאות במקרה הזה משפיעה עליי. ואז מפה לא רק התבוננתי ושמתי לב שהבנתי את המקור כמו שאתה תיארת אותו, עכשיו נשאלת שאלה הבאה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. איזה עידן אני בוחר להיות? מה הנרטיב, לא בהתנהגות ספציפית עם הילדים, אני כן, אני מחליף חיתול, שלב של הגילאים אצלך, לא זה. בסדר, מה אני פועל פה עכשיו זה סבבה. אבל איזה נרטיב? איזה נרטיב? מה הסיפור שאני מספר לעצמי? במילים פשוטות, איזה עידן אני בוחר להיות עכשיו? שאתה תכניס את העידן החדש, זה לא להיות חסר סבלנות, אתה לא רוצה להגדיר במקום, דברים במקום שלא, אתה רוצה לראות במקום של כן, אז איזה עידן אני רוצה להיות, ולאט לאט, ברגע שאתה תבין שאתה לא תלוי בה בחוץ, דרך תרגול, משחרר את הבחוץ, כל פעם מחדש בוחר את העידן, שאתה רוצה להיות, אתה תראה שלאט לאט האירועים האלה ייעלמו, ולא רק ייעלמו, אתה תצמח. זה מהות בעצם ההתפתחות.
מדהים. אני אעשה עם זה עוד עבודה, נראה שיש פה עוד הרבה מקום לעבודה, כמו כל דבר בחיים בערך.
וואי, כמה יש.
אני אשתדל לשים לב לזה יותר, זה באמת נקודה מאוד יפה. כי כמו שאתה אומר, אני באמת מרגיש שאני יודע לשים את האצבע על דברים חיצוניים, על גורמים חיצוניים שמשפיעים עליי, ואני גם יודע לסדר את החיים שלי, בצורה שתוציא ממני את היותר טוב. אני הרבה מאוד מתמקד גם באיזה עידן אני רוצה להיות, במה שסיפרתי לך לפני שנתיים, התקופה הקשה שעברתי, זה גרם לי ממש להתבוננות הזאת. זה התקופה שלקחתי רגע הפסקה מהכל, ובחרתי איזה עידן אני רוצה להיות.
באיזה אופן?
איזה עידן אני רוצה להיות בעבודה, איזה עידן אני רוצה להיות כאבא, איזה עידן אני רוצה להיות בזוגיות, איזה עידן אני רוצה להיות בחברתי, ממש בכל האספקטים של החיים, בחרתי.
מעולה.
ומפה נולד הפודקאסט, ומפה נולד כל העניין של הייעוד. אז אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
ואתה רואה את זה מיושם גם ביום-יום, זאת אומרת, בדברים הקטנים, זה מה שקובע, כי אנשים מתבלבלים, אתה מבין היטב באימוני ספורט, אימוני כוח, אגרסיביים, קרוספיט, אף אחד לא מגיע לקרוספיט ודוחק 100 קילו פתאום. מגיע, נותנים לו תמות במקרה הטוב, שיתחיל לעבוד, אחרי זה 10-20 ועולים. ומה שאנשים עושים זה שהם רוצים לעשות שינוי, אז כן, יאללה, ישר נלך להכי קשה, למקום הכי בעייתי אצלי, שזה טעות. הרעיון הוא לחפש בדברים הקטנים. ככל, כי גם שאתה אומר איזה עידן אתה רוצה להיות, הרי זה לימיטלס. כן. זה לימיטלס, זה שאלה מאוד מאוד עמוקה, מאוד, וגם מאוד מגניבה בעיניי, כי אתה עושה עם כל מה שכיף, נכון? בוא נגיד שעשות צעד התפתחות זה לא מתאים לכולם, זה יש אנשים שמעדיפים לראות נטפליקס כל היום ולא לעשות שום דבר, אבל אני מניח שהם לא שומעים את הפודקאסט הזה, כי זה חלק מהקטע של הפודקאסט פה. זאת אומרת, שמי נראה שמי שומע את זה רוצה להתפתח, ואז התפתחות זה בהמון המון דברים קטנים, וזה לימיטלס. זאת אומרת, אתה אף פעם לא תגיע לעידן שאתה רוצה להיות לצורך העניין, כי תמיד יהיה יותר, זה לא מקום שזה לא טוב. אז תמיד להתפתח. והמפתח בעיניי, תסתכל על הדברים הכי קטנים, ואותם כל הזמן תשפר. כל הזמן אותם תשפר, בכל מקום כמו שתיארת, אתה תגלה שלבד המציאות או החיים או היקום, כבר יותר ויותר מראה לך מי אתה.
אתה יכול לתת לי דוגמה לדברים קטנים כאלה שאפשר לשנות ביום יום, שממש משפיעים על איך אנחנו חווים את החיים, וגם יכולים לעזור עם התקפי חרדה?
בטח, קודם כל, כל מה שאנחנו מדברים יכול לעזור עם התקפי חרדה, כי עצם העובדה שאתה יותר לומד את עצמך, אתה יותר לומד את החסמים שלך. אז ניקח דוגמאות מאנשים שעושים איתנו תהליכים, כדי שזה יהיה קשור ישירות להתקף חרדה. בא אליי מישהי, בעלת חברה, חברה די רצינית אפילו כבר, וזה כלפי חוץ שוב, זה בדרך כלל הרי לא רואים שהיא סובד מחרדה, ויש לה עניין, אמנם החברה, העסק שלה נמצא 3 דקות הליכה ממנה, אז כאילו מה שנקרא יחסית בטוח לה, אבל היא לא יוצאת לאירועים חברתיים גדולים, שזה מאוד מאוד כאילו מפחיד אותה, והתחושת אובדן שליטה ודברים כאלה. גם בהיותה מנכלית של העסק, בעלים של העסק, זה מתסכל אותה מאוד, וגם החוויה של חוסר שליטה, כאילו איך יכול להיות שהיא לא יכולה לעשות משהו שהיא רוצה לעשות, זה מאוד לא מסתדר עם האישיות. וזה אומרת לי, אני מנסה, ועשיתי CBT, ועשיתי חשיפות, מה שקרה ללכת למקום הזה, ואני מצליחה קצת ללכת, ושוב, מתחילה חרדה. עשינו תהליך מאוד מאוד מקיף, זה לא רק נקודתית על הדבר הזה, שוב, העניין הוא דרך חיים, אבל עבדנו על הדברים הקטנים, חיפשנו איפה בעצם היא, השליטה נוכחת בחיים שלה. ואיפה הצורך בוודאות, ביטחון עצמי היה שם מצוין, זה לא הייתה הבעיה, ופתאום היא רואה, שהיא לא מסוגלת לישון בלילה עם חלון סגור, חייבת חלון טיפה פתוח, ושהיא חייבת, שהסיר על האינדוקציה, אז הוא בלילה, למרות שהאינדוקציה לא עובדת, חייבת להזיז את הסיר, ושהיא חייבת שהבית יהיה מאוד מסודר בצורה מסוימת, ושהכלים יהיו מחוץ לכיור, אז זאת אומרת, שעם כל השליטה בדברים הגבוהים, נחצית מחוץ לבית זה בסדר, אבל עם כל הזמן היא מלמדת את השליטה ביום יום, איך היא תעשה שינוי? ולכן התחלנו, שוב, זה מקיף, זה לא רק נקודתי בזה, אבל התחלנו בדברים הכי קטנים, ללמוד איך נניח ללכת לישון בלי, עם הכלים בכיור, ואיך ללכת לישון שהחלון סגור, אבל זה לבד לא מספיק, כי אז נגיד שהיא עושה את הדברים האלה, וזה בסדר, גם הוא בסך הכל, חסר הדיבור הפנימי, איך היא מדברת לעצמה, איך היא חובה את הנרטיב, ואיזה באמת בן אדם היא מייצרת, כי זה לא רק לשחרר שליטה, זה למה בכלל אני צריכה שליטה, ואז הדיבור הפנימי הוא מאוד מאוד משמעותי, פתאום שמתחיל הדיבור הפנימי, היא קולטת שהיא מאוד חסרת סבלנות, לקופאית בסופר, ולעובדת שלה, ואת רגע, למה אני מגיבה ככה? והיא מאוד עוקצנית, הייתה אישה מאוד מאוד עוקצנית, אז גם כן במקום שהיא ראות חזקה יותר, ופתאום היא קלטה שהמון המון דברים בחיים, שהיא לא, אלולם לא תיארה אותם בכלל כשליטה, מופיעים, רק היא רואה אותם, זה מפה מתחילה ההתבוננות, ואז יש עוד משהו ועוד משהו, ופתאום אומרת, רגע, עומר, אני בן אדם מאוד מאוד רציני, אני כמעט לא צוחקת, ואני תמיד באה עם מסכה, אני בחיים לא משתפת, זאת אומרת, במקום שהגיעה לחרדה שבקושי נוסעת, פתאום נפתח לעולם, רק היא התבוננה ושמה לב לדברים הקטנים. וזה המפתח, ככה מתפתחים, וגם על הדרך פרקים חרדה.
לעבוד עם ספורטאים מקצועיים, זה לקחת את הטיפול בחרדה לרמה אחרת.
כן.
אני אשמח שתשתף אותנו באיזשהו סיפור של ספורטאי או ספורטאית, שעזרת להם להתגבר על המכשולים המנטליים שלהם, והאם היה איזה רגע מכונן, כזה שממש השפיע על הביצועים שלהם במגרש?
אז שאלה ש... תמיד שאומר ספורטאים, אז אנשים מבקשים שמות, אז לצערי הרב אני כמעט ולא יכול לתת שמות, כי גם ככה אנשים לא משתפים חרדה, בטח לא בספורט מקצועי, שהם נורא מפחדים מהקהל, מה יגידו בתקשורת או דברים כאלה, וכמעט שאין ספורטאים בישראל... שעידן ורד אולי היה הראשון שסיפר על זה בצורה משמעותית, הוא סבל מהתקפי חרדה שהוא היה הקפטן של ביתר ירושלים, כמעט שאין ספורטאים שמספרים על זה בגלוי, וזה מבאס מאוד כי יש חרדות בספורט בצורה בלתי רגילה, בעצם אותו, ספורט המקצועי, בעצם העובדה שזה, יש מצוינות ויש פרופסיוניזם ויש תחרויתיות ויש כל, מה ש... כל המרכיבים שמייצרים חרדה. אבל אני אספר כמה מילים על נועה זליבנסקי, נועה הייתה קפטן נבחרת ישראל בכדורסל, אישה מדהימה בפני עצמה, דמות ככה מאלה מהספורטאיות שמגיל כלום כבר לוקחות כדור סל לארוחת בוקר כזה, ולמדה בווינגייט כאלה, זאת אומרת, באמת כל החיים שלה היה בספורט, היא מספרת הרבה על החרדה אצלה, השאלה גם, גם בהקלטות, גם ככה בכל מקום שהיא מזמינים אותה, כי היא מאוד חשוב לה, להפיץ את הנושא הזה, ולכן ככה אפשר לספר על הסיפור של נועה, ומה שהיה מעניין, תמיד הייתי אומר לנועה ככה, היא מאוד בעיה, מה שמגניב בספורטאים, כי בסוף, התהליך שאני עושה, זה לא המפגשים אחד על אחד, שהם תמיד שואלים אותי מה המפגש, וזה בכלל לא זה העניין, במפגש אנחנו לומדים, איך המוח עובד, איך עובדים עם המוח, איזה כלים, איך בעצם מנהלים את הדבר הזה, שנקרא מערכת הפעלה שלנו, אבל איזה שאתה תוכנית אימונים, מה עושים בוקר, מהלך היום וערב, ותמיד אומרים, מי שבא אליי לתהליך, אתה לא מתכוון להשקיע, או חושב שרק השעה בשבוע זה מה שעושה את הדברים, אל תבוא, אין צורך, זה כאילו מיותר, חבל להשקעה, חבל הכסף שלך, על הזמן שלי, על הזמן שלך מיותר, כי בשביל לעשות שינוי צריך לעשות עבודה יומיומית. ספורטאי אין צורך להגיד את זה. ספורטאים יודעים את זה. תמיד אתם אומרים, נועה, את עושה שעתיים אימון על הפרקט, ו-22 שעות אימון איתי. וזה מה שעשינו. את כל נושא השליטה אצלה, את כל הדברים, כל הפרמטרים, הסתכלנו על נועה כבן אדם. תחשוב, אם מגיל אפס חי הספורט מקצועי, אז זאת אומרת, שליטה אצלה זה חובה, הפרפקציוניזם זה חובה, זה בכלל לא שאלה. לאט לאט הרפנו והרפנו, ולימדנו את הדברים אחרים, והתוצאה הייתה שזה לא רק שהיא החרדה התפרקה, היא הפכה להיות שחקנית טובה יותר. הפכה לצחקנית טובה יותר, כי היא למדה נניח לא להילחץ מהקהל, כי הכל היה סטרס, הכל היה מאוד מועט הדרוכה, לא להילחץ מהקריאות בקהל, מספורטאיות אחרות, היא למדה להיות יותר רגועה, היא למדה להיות יותר מפוקסת על מחשבות שלה, ואז ראשי רקע הפסיקו להפריע לה. וזה מה שהיה יפה, שהעבודה על היום, על הנוע שהיא, הפכה אותה לשחקנית טובה יותר. וזה העיקרון. בסוף נוע היא אלופה אמיתית, אבל אלוף לא זוכה בגביע, ונהיה אלוף. אלוף חי כמו אלוף, ואז זוכה בגביע. ונועה היא דוגמה הפיקס בשביל הדבר הזה.
וואי, זה ממש יפה. מרגש.
צריך לראות, היא כזאת.
כן, לא, אהבתי את זה עם האלוף אמיתי. זה באמת יפה, וזה קטע, כי באוטומט, אנחנו, ספורט מקצועי, מביא את אותה דבר הזה, ששליטה, פרפקציוניזם, אתה גם, כשאתה אמרת לי את זה עכשיו, זה גם מרגיש לי הדבר הנכון. כאילו, אם אתה ספורטאי מקצועי, אתה חייב להיות בשליטה. אתה חייב להיות במושלמות. אתה חייב לשאוף לקצה של הקצה להכי טוב. אחרת אתה לא תהיה מקום ראשון.
לא, לא חייב.
אז בדיוק, אז מה שאתה אומר לי שזה הפוך.
קודם כל זה לא חייב לספורט, יכול להיות שגם כנר מקצועי, או בעל עסק מקצועי, זה לא משנה מה אתה בעלים של עסק, אתה יודע, הכל עניין של הומוסטזיס, שאיפה לאיזון, בוודאי, גם אתה, גם אני בעלי עסקים, אנחנו יכולים להגיד, יאללה, שם פס, לא מעניין אותי שליטה, וזה לא יכול לעבוד ככה, לא יהיה לנו עסק אם יהיה את הדבר הזה. הומוסטזיס זה שאיפה לאיזון, כי אין איזון מוחלט, יש שאיפה לאיזון, אין בעל להיות בשליטה. חשוב מאוד לשאוף חזק מאוד, חשוב מאוד להיות מצוינות, גם אני חי מצוינות כמעט בכל מה שאני עושה, אלא במקומות שאני בוחר באופן מכוון, לעשות אותם פחות, כדי ללמד את המוח שלי, להזכיר שגם פחות יש, זה בסדר. זה לא קל לי, כי אני רגיל להיות, לעשות את הכי טוב שלי הרבה פעמים, אבל העניין הוא לדעת מתי יש חוסר שליטה, מתי אני לא יכול לשלוט במה שאני רוצה, ולכן אתה כל הזמן בשליטה, אז אתה במקום שמתפתח חרדה, צריך להפריד בין מה שקורה ולא בשליטה שלנו. אתה יודע, עכשיו פתאום נפל לך, סתם אתה מפרסם וזה, נפל החיבור לפייסבוק, לצורך העניין, או נפל הפרסום הממומן מאיזושהי סיבה, כי תקלה שלא קשורה בך בפייסבוק. זה לא בשליטה שלך. צריך לדעת לקבל את זה. וגם ספורטאי עכשיו שהפסיד במשחק, עשה את המקסימום, אין לנו אפשרות לשלוט על התוצאה. לכן לדעת לשחק עם הדברים האלה, זאת אומרת, יש דברים שבשליטה שלי ואז מה אני עושה, או לא בשליטה שלי, ואז איך אני משנה את הפרשנות. כי ספורטאי שמרסק את עצמו, אם הוא הפסיד במשחק, וזה קורה המון למאמנים בטח, שבדרך כלל שלא יודעים איך לבנות נכון את הספורטאים שלהם, שהוא משחק את עצמו כי הוא הפסיד, ומה לעשות שאתה מפסיד לפעמים, וגם אם זה לא בשליטה שלך, ועשית את המקסימום, אתה מפסיד לפעמים, אלו מאוד קשה להתאושש למשחק הבא. הפסדת, ככה זה שעה, שעתיים לבכות, יום, תמשיך הלאה, אין בעיה. אבל זה לא, זה לדעת שלפעמים יש דברים שלא קורה כמו שאנחנו רוצים.
מיפוי, ריפרינטינג, חזרה ושליטה מוחית.
כן.
אלה ארבעת השלבים של התוכנית שלך, שנקראת להיות היוצר.
כן.
להיות היוצר שלך?
Mm-hmm.
זה נשמע כמו איזה מחנה אימונים מנטלי. אני אשמח שתיתן לנו טעימה מכל שלב בתהליך הזה, ואיך עוברים אותו.
זה מאוד פשוט. האמת שזה הרבה... אני צריך להגיד שדרך שאת התוכנית בעצם, או את השיטה, פיתחתי על עצמי, זאת אומרת, זה לא שבאתי, אמרתי, נפתח שיטה. שניסיתי המון 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 דברים, חלקם מטופשים להפלי, וחלקם לא. ניסיתי מאוד בעניין של מצוינות, אז גם זה אז היה, כאילו, לאט לאט נכנסתי לעניינים. להיות יוצר במקום שמשפט שאני אמרתי פשוט לעצמי, שאני אמרתי לעצמי כל הזמן, אני רוצה ליצור מציאות חדשה, אני רוצה ליצור מציאות חדשה, אפילו לא הייתי בעניין של לזמן ולהגיד, תהיה לי מציאות חדשה או דברים כאלה, זה לא זה, פשוט הייתי בסבל, ואמרתי שאני רוצה ליצור מציאות חדשה. כשאנחנו אומרים מיפוי, שזה השלב הראשון בעצם, זה רלוונטי לכל סוגי הבעיות בעולם, באשר הם. מיפוי זה בעצם להבין מה הבעיה. פשוט להסתכל על הדברים נכוחה, מה שנקרא, ולהבין, בדיוק כמו שאמרנו על התבוננות, שמתי לב ש, אז קודם כל להבין את הסיפור, אוקיי, יש לי חרדה. זה תוצאה. יכול להיות חרדת נסיעה, או חרדה בריאותית, שבדרך כלל ישבו על פחד מאובדן שליטה, או חרדה חברתית, שתישב על חוסר ביטחון, אבל קודם כל אנחנו מסתכלים בעצם על החרדה, ומבינים מה המייצר אותה, מה הדפוס שמייצר אותה, לא העבר, כי הרבה פעמים יש, אנשים יש להם נטייה, היום אני סשן כזה בבוקר, עם מישהי שאנחנו בתהליך מאוד מתקדם, היא עשו עליה חרם, במשך הרבה מאוד שנים. זה קשוח מאוד, אין איך לסובב את זה, זה מאוד מאוד קשוח, אבל זה היה בעבר. השאלה מה עכשיו? אז קודם כל זה להבין במיפוי זה מה הם דפוסי החשיבה שלנו. מה דפוסי החשיבה שיצרו את החרדה? וגם זה אנשים יש להם נטייה לדבר בכותרות. שליטה, ודאות, חוסר ביטחון, שזה הקורטקס, המוח החושב שלנו לא יכול לעבוד בכלל עם כותרות. לכן במיפוי אנחנו גם נפרק את זה לתתי גורמים, איך זה בא לידי ביטוי ביום יום. בשלב הבא, לא רק שנמפה, אלא נבין, כמו שקרנו את הבעיה, אנחנו מקבלים אותה, מבינים שזה המצב, והרבה פעמים אנשים לא מקבלים את הבעיה, לכן הם גם לא הולכים לטיפול כזה או אחר, כי עצם העובדה שאני מטופל, זה אומר, אין, שמתי סטמפה, אני בבעיה. זה, אני הולך לטיפול כי אני רוצה לעזור לעצמי, או לתהליך כדי לעזור לעצמי. שלב הבא זה להבין בעצם, כמו שאמרנו פה, איזה עידן אני מייצר. בעצם לאיפה אני רוצה, מה אני מפרק ומה אני יוצר. אחת התקלות שאנשים עושים בתהליכים, אחרי לא מצליחים, שהם עובדים רק על צד אחד. כלומר, אני לא אהיה חסר ביטחון צורך העניין, כאילו זה אפשרי להגיד, אני לא אהיה חסר ביטחון, כי אתה צריך חייב ליצור משהו אחר. המוח עובד תמיד בכפולות, זאת אומרת, אני חייב, המוח יחזור תמיד לאוטומט. אני חייב לפרק את האוטומט וליצור משהו חדש. לפרק וליצור, לפרק וליצור. זה הלוגיקה של המוח. ולכן העבודה היא, אחרי שמפינו, מי, איזה עומר, איזה עידן, איזה ליאת אני רוצה ליצור. מפה לפה העבודה היא רק לפרק וליצור. איך עושים את זה? זה עולם שלם, כמובן. אבל זה הקונספט, אני בעצם לאט לאט, אני לא אומר מי שהיית זה לא בסדר, מי שהיית זה מדהים, פשוט יש כמה נקודות שעבדו פחות טוב, בוא נפרק אותם, וניצור דפוסים חדשים, ותוכנית האימונים, שזה מה שנמצא באמצע, זה מה שיוצר את הדרך.
שהשלב הבא זה בעצם החזרה, שברגע שיצרנו את הריפרינטינג הזה, את מי אנחנו כן רוצים להיות והשינויים, אנחנו צריכים לחזור על זה שזה יהפוך להיות הרגל?
יש משהו שאפשר לעשות פעם אחת ויהפוך להיות קבוע?
ממש
לא. אין כזה דבר, אתה רואה את זה, אמרת על הפודקאסט שלך, לאט לאט הרגלת וזה וזה וזה, לא רק כל דבר מה שאתה עושה בחיים, גם כאבא, גם כזה, לא משנה, גם בזוגיות, אין כזה דבר, במוח אם יש כלל אחד שצריך, או שני כללים שהם בסיס, זה אחד, זה עשייה, דיבורים לבד לא מספיק, דיבורים לבד עובד אולי לקורטקס, למוח חושב, בטח לא למוח העמוק, ודבר שני זה רפטישן, אין כזה דבר, שוב ושוב ושוב, כמה חזרות, כל אחד עם הקצב שלו, אבל זה, אין כזה דבר, אנשים אנחנו חיים בעולם אינסטנט, של כאן ועכשיו, אנחנו לחיצה על הטלפון, אתה מקבל וול, אתה יודע, הכל כזה מתקתק וזה, בסוף בהתפתחות זה לא עובד ככה. זה עוד ועוד עבודה, כי הקטע עם צמיחה והתפתחות, זה הדרך. הדרך זה מה שמפתח את המוח. עצם העשייה, עצם התרגול, זה מה שמפתח. זה לא דרך כמו לנסוע באוטו. אני נוסע באוטו, אני מגיע מפה עכשיו לתל אביב, הגעתי לתל אביב, לא קרה כלום בדרך. מקסימום שמעתי פודקאסט. אבל בדרך
כלל... לא מקסימום, שמעתי פודקאסט ושמעתי פודקאסט ואהבתי.
כזה, כן, אבל לא רק זה. בהתפתחות, זה הדרך עצמה זה שמפתח את המוח. עצם העבודה שאתה עושה, זה מה שמפתח אותך. ואנשים מפספסים את זה, וחבל. כי באמת יש כל כך הרבה הזדמנויות בעצמנו, זה כאילו לא צריך ללכת רחוק. אנשים, אודו, הייתי המון פעמים באודו, גם אני כבחור צעיר טסתי לאודו, ואחרי זה עוד הרבה פעמים, אז אני עדיין פוגש חבר'ה צעירים שמחפשים את עצמם באודו. אבל זה לא באמת ככה, חיפוש הוא פנימה, זה פשוט לעשות את העבודה, לעשות את העבודה, ואני רואה שמי שעושה עבודה, יוצאים ממנו דברים, קטע מגניב שאנחנו מסיימים תהליכים, שמלא פעמים במכתבי תודה, בכלל כותבים לי על חרדה, כאילו על גילו את עצמם, על השראה, על הייעוד שלהם, דברים כאלה, כי אם הורידו מנגנוני הגנה, שמורידים מנגנוני הגנה את הפחדים שלנו, שפחד זה מורה מטורף, שאני מבין ממה אני מפחד, ולמה אני מפחד, ואני מפרק את הפחד, הוא צומח מהפחד, אנשים מגלים עולמות.
עומר, לסיום, אני רוצה שתדמיין שמישהו יושב כאן איתנו, והוא תובע בחרדה. הוא מרגיש חסר תקווה. מה המסר החזק ביותר שאתה יכול לתת לו? כזה שידליק איזה ניצוץ של תקווה, וילחש לו באוזן, יש דרך החוצה.
אנחנו באמת גביר טוב, אני אגיד לו שגם אחרי, גם שיום גשו מאוד, יש עננים אפורים, אז השמש תמיד תמיד מאחורי עננים. צריך לזכור שגם אתה בתקופה לא טובה, החרדה היא לא מסוכנת, ויש הרבה מה לעשות בשביל לשנות את זה, ולכן גם שאנחנו ככה מאוד מאוד בשלילי, תמיד נזכור שמאחורי עננים יש טוב, הטוב מחכה לנו, רק צריך לדעת להביא אותו, זה הכל.
אומר, תודה רבה, איזה סיום. מלא השראה, אני רוצה להגיד לך שהיה לי מאוד כיף, אני מלמד, ואלוואי, אמן, שאנשים שיעזינו לזה, ייקחו את הדברים האלה, במיוחד אנשים שחווים חרדה, וישמו את זה בחיים, וגם יגיעו אליך לליווי, כי נראה שאתה עושה אחלה עבודה.
תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף, היה לי מאוד מאוד כיף להתארח, וזה באמת למי ששומע, אז אני יודע כמה זה סיוט, אני יודע כמה זה קשה, אפשר אחרת, לא לחיות עם זה. אני יותר מדי אנשים חיים עם זה, וזה כאילו, אתה יודע, לפעמים מגיעים עליי אנשים ואומרים, 6 שנים, 20 שנה, 15 שנה, לא, יש הרבה מה לעשות בשביל לפרק את זה.
עומר, תודה רבה.
תודה, יש יקר.